השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חיים ירחמיאל בן רב אפרים מרדכי בן שחר, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים היום דף צדי ג' במסכת פסחים. נתחיל בעזרת השם בתחילת העמוד הקודם, בתחילת פרק מי שהיה, ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 21 דקות. היום אנחנו מתחילים את הפרק התשיעי, שהוא עוסק בדיני פסח שני. בתורה כתוב שמי עושה פסח שני, מי שהיה בפסח ראשון, או תמה, או בדרך רחוקה. וזה באמת מה שאומרת המשנה ברישה, בואו נקרא את זה, מי שהיה תמה או בדרך רחוקה, ולא עשה את הראשון, יעשה את השני, אבל מיד אחרי זה המשנה מרחיבה, ואומרת שבעצם כל מי שלא עשה את הראשון, עושה את השני. בואו נקרא את זה, שגג או נאנס, ולא עשה את הראשון, יעשה את השני. עד כאן בינתיים במשנה. עכשיו את הדיון הזה בגמרא נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נשאל האם מי שבדרך רחוקה לא יכול לעשות פסח ראשון, או שהוא יכול, והוא יכול גם לא לעשות אלא לעשות שני. זה בחלק הראשון. בחלק השני נזכיר שוב מה שראינו לפני יומיים לגבי נשים, האם חייבות בפסח ראשון ובפסח שני, ובחלק השלישי נדבר על היחס בין פסח ראשון לפסח שני. אז החלק הראשון נזכיר שלמענו בדף צדיק, שאם אדם תמה בי"ד ניסן ועד הערב הוא יכול להיטהר, אז אם הוא כבר טבל והוא רק מחכה לערב שמש, או שמדובר בזב ביום השמיני שלו שהוא כבר טבל אתמול וכבר הריב שמשו והוא כרגע רק צריך להביא קורבן, בשני המקרים האלו ברור לכולם שאפילו שכרגע הוא עדיין תמה, אז הוא עצמו לא נכנס למקדש, אבל בכל זאת שוחטים בשבילו, כלומר הוא מצטרף לאיזה חבורה, ובלילה הוא יאכל. אבל אם הוא עדיין תמה לגמרי, כלומר הוא עוד לא טבל, למרות שהוא כמובן יכול לטבול, אבל בינתיים הוא עוד לא עשה את זה, האם כרגע עוד לפני שהוא טבל אפשר לשחוט עליו? בזה ראינו מחלוקת. רב אמר שלא, אולה אמר שכן. זה היה אז לגבי תמה. היום נשאל שאלה דומה לגבי דרך רחוקה. השעה עכשיו 12:30 בצהריים, התחילו לשחוט את הפסח וכרגע הוא עדיין בדרך רחוקה, נניח שב-4:30 מסגרו את העסק והוא לא יספיק להיכנס עד אז לירושלים, אבל הוא כן יספיק להיכנס עד השקיעה לירושלים, כלומר הוא יכול בלילה לאכול מהפסח, כלומר זה בעצם אותו מקרה כמו בתמה, שכרגע בזמן השחיטה הוא בדרך רחוקה והוא פטור, אבל עד הלילה הוא יכול להיכנס. והשאלה היא, האם אפשר לשחוט עליו עכשיו ועד הלילה הוא ייכנס לירושלים ויוכל, או שלא? אז זה מחלוקת המוראים. נחמן אומר הוא רוצה, כלומר אם שחטו בשבילו זה תופס, רב ששת אומר לא רוצה. עוד פעם שנזכור, רב נחמן אומר הוא רוצה, רב ששת אומר לא רוצה. זו המחלוקת, ולפני שנתקדם נשים לב שבהמשך הגמרא משמע שהגמרא תולה את המחלוקת הזאת במחלוקת הקודמת. כלומר, רב ששת שאומר שלא שוחטים על דרך רחוקה, הוא גם אומר שלא שוחטים על תמה, שעוד לא טבל, ואילו רב נחמן שאומר ששוחטים על דרך רחוקה, הוא גם אומר ששוחטים על תמה. כך משמע בגמרא ששתי המחלוקות תלויות אחת בשנייה, אבל נעיר בסוגריים שגם לדעות שאומרות שלא שוחטים עליהם, יש בכל זאת הבדל בין התחומים. וזה שבתמה שיכול להתאר עד הלילה, אומנם כרגע, כיוון שהוא לא אבל אי אפשר לשחוט עליו, כי כרגע הוא עדיין תמה לגמרי, זה לא פותר אותו מלהיטהר. כלומר, משמע שהוא חייב לטבול בשביל שיוכלו לשחוט עליו. אם הוא לא יעשה את זה, הוא יהיה חייב קרת. לעומת זאת, מי שבדרך רחוקה לא שוחטים עליו, והוא לא חייב לפתור את זה, הוא לא חייב להתקרב. הוא יכול להישאר איפשהו ופשוט לעשות פסח שני. זה הבדל בין התחומים, זה היה בסוגריים. בכל אופן, כאמור, עד כאן המחלוקת באמוראים. שוב שנזכור, רב נחמן אומר ששוחטים, רב ששת אומר שלא, ועכשיו בואו נראה מה דעת התנאים. ולגבי זה נראה שלושה מקורות, שזה המשנה שלנו ועוד שתי ברייתות. את המשנה שלנו ואת הברייתה השנייה נביא כראיה לרב נחמן, את הברייתה הראשונה נביא כראיה לרב ששת, את שני המקורות הראשונים נדחה, את האחרון לא. אז בואו נתחיל. הראיה מהמשנה זה מהמשפט הראשון שלה, וזה מי שהיה תמה או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון, יעשה את השני. ואומרת הגמרא, לכאורה לפי רב ששת שמי שתמה או בדרך רחוקה לא יכול לעשות, אז המילים ולא עשה את הראשון הן מיותרות. ברור שהוא לא עשה את הראשון, הוא לא יכול לעשות אותו. אבל לפי רב נחמן, שזה שהוא תמה או בדרך רחוקה, זה לא אומר שהוא לא יכול לעשות, אלא הוא יכול לבחור לו לעשות, אבל אם הוא רוצה הוא יכול, אז המילים מובנות שכתוב שהוא התמה או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון, כלומר שהוא בחר לא לעשות. אז הנה ראיה לרב נחמן שזה לא שאסור לו לעשות, אלא הוא יכול לו לעשות. זו ראיה מהמשנה לטובת רב נחמן, אבל הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת, גם רב ששת יכול להסכים שהמילים ולא עשה את הראשון בעצם מתייחסות לאדם שבחר לא לעשות את הראשון, אבל בניגוד לרב נחמן, הוא לא צריך לפרש שזה מתייחס לתחילת המשפט, כלומר, תמה או בדרך רחוקה, כי הם באמת לא בחרו לא לעשות הראשון, אלא הם חייבים לא לעשות, אלא זה מתייחס למקרה שלישי, וזה מקרה של מזיד. כלומר, בעצם בניגוד למה שחשבנו עד עכשיו, שבתחילת המשנה יש לנו שני מקרים, תמה ודרך רחוקה, לפי רב ששת יש לנו שלושה מקרים, תמה, דרך רחוקה ומזיד, שעל שלושתם אמרה המשנה שהם עושים פסח שני, כששוב, בתמה ובדרך רחוקה לפי רב ששת הם לא יכלו לבחור, אלא הם פשוט חייבים לו לעשות, ורק המזיד הוא זה שבחר לו לעשות. זה לפי רב ששת, ואפשר גם להוכיח את זה מהמשפט הבא במשנה, שגם שם דובר על עוד שניים שלא עושים ראשון אלא את השני, וזה מי ששגג או נאנס, וגם שם כתוב שגג או נאנס ולא עשה את הראשון, יעשה את השני, והרי שמה ודאי שלא מדובר במישהו שבחר לו לעשות, הרי הוא שגג או נאנס, אז למה המשנה התכוונה כשגם שם היא אמרה את המילים ולא עשה את הראשון, כלומר מישהו שבחר לו לעשות, אלא ודאי שבסיפה מדובר על שלושה אנשים, שוגג, אנוס ומי שלא עשה את הראשון, כלומר מי שבחר בחר לו לעשות, מזיד. ממילא, אם בסייף הזה הכוונה, יאמר רב ששת, שזה הכוונה גם ברישה, שבלא עשה את הראשון, מתייחס למקרה בפני עצמו של מזיד, וזה לא מתייחס לתמה או בדרך רחוקה, כי הם לא יכולים לבחור. זה רב ששת. רב נחמן יאלץ להסכים לגבי הסייפה, שבאמת מדובר שם על שלושה אנשים, שוגג, אנוס ומזיד, אבל ברישה מדובר רק על שני אנשים, תמה ודרך רחוקה, שלגביהם אמרה משנה שהם בחרו לא לעשות את הראשון, כי לדעת רב נחמן הם יכולים גם לבחור כן לעשות. עד כאן עיקר הראיה הראשונה, ניסינו להוכיח כמו רב נחמן מהרישה, אבל דחינו, ועכשיו נראה על זה שלוש הערות. הערה אחת, לפי רב ששת, כשהמשנה אומרת פעמיים את המשפט ולא עשה את הראשון, היא בעצם מדברת פעמיים על מזיד, למה היא צריכה לדבר פעמיים על מזיד? אומרת הגמרא, פעם אחת זה על עונן, שזה אדם שנפטר לו מת, שכרגע אמנם הוא לא יכול לאכול קודשים, אבל בלילה הוא יאכל, והוא חייב לשלוח שליח לעשות, והוא בכל זאת הזיד ולא עשה את זה, והוא חייב לעשות פסח שני, ומקרה שני מדבר באמת על מזיד רגיל, זה לפי רב ששת, לפי רב נחמן אמרנו כבר שהראשון מדבר על דרך רחוקה, והשני פשוט מדבר על מזיד רגיל. זו הערה אחת. הערה שנייה, רב אשי מקבל את מה שאמרנו, שבאמת למרות שהמשנה לא אמרה במפורש מקרה של מזיד, אבל היא כן רמזה לזה, במילים ולא עשה את הראשון, כלומר שהוא בחר לא לעשות. כאמור, לרב ששת פעמיים, לרב נחמן פעם אחת, אבל זה לא עניין כרגע. איפה זה מוכח? מהמשפט האחרון במשנה, שאותו עוד לא קראנו, וזה ששואל את המשנה שאלה פרשנית על התורה, אם בעצם כל מי שלא עשה פסח ראשון, שוגג, מזיד, לא משנה למה, עושה פסח שני, אז למה התורה הביאה דווקא את הדוגמה של תמה ומי שהיה בדרך רחוקה? היא יכלה פשוט לומר, כל מי שלא עשה פסח, עושה פסח שני. זו השאלה של המשנה, ויונה על זה, נכון, באמת כל מי שלא עשה עושה שני, הסיבה שהיא הזכירה את הדוגמאות האלו, זה לומר לנו שהם גם פטורים מכרת על זה שהם לא עשו ראשון. זה מה שכתוב במשנה, ואומר רב אשי, רגע, הרי גם שאר המקרים שמוזכרים במשנה, שוגג ואנוס, גם הם פטורים מכרת, אז למה המשנה מתכוונת שהתורה הזכירה דווקא אותם ולא את השאר, כי הם פטורים והשאר לא? הרי כולם במשנה פטורים. אלא אומר רב אשי, מכאן מוכח שיש מישהו במשנה שלא פטור. מי זה? המזיד. אז הנה הראיה שלמרות שלכאורה המשנה לא הזכיר אותו במפורש, היא בהחלט רמזה אליו כשאמרה את המילים ולא עשה את הראשון, שזה מתייחס למזיד, שהוא באמת אמנם עושה פסח שני, אבל בכל זאת הוא חייב קראת על זה שהוא לא עשה את הראשון. הערה שלישית, הערה לשונית קטנה, נקרא עוד פעם את סוף המשנה, נשים לב שזה בלשון רבים, שאלו פטורין מהקראת, ואלו חייבין מהקראת. אז הפטורין זה בלשון רבים, כי זה שני מקרים, תמה ודרך רחוקה. אבל למה גם החייבים זה בלשון רבים? מילא לפי רב ששת זה מובן, כי יש לו בעצם שני מקרים של מזיד, אחד זה מזיד רגיל ואחד זה עונן, אבל לפי רב נחמן, שיש פה במשנה רק מקרה אחד של מזיד, למה זה בלשון רבים? אומרת הגמרא, באמת לא צריך פה לשון רבים, אבל כיוון שתחילת המשפט זה בלשון רבים, אז בשביל האחידות, גם סוף המשפט זה בלשון רבים. עד כאן הערות, ועד כאן הדיון הלא קצר לגבי הראייה הראשונה מהמשנה שלנו לטובת רב נחמן ששוחטים על דרך רחוקה ודחינו, ועכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד הקודם אנחנו עוברים סוף סוף לראייה הבאה, הפעם לטובת רב ששת. אל דאגה, הפעם זה הרבה יותר קצר, וזה ראייה מברייטה, ששם אומר רבי עקיבא ממש במפורש שכמו שלא שוחטים על תמה, כי מסתבר שרבי עקיבא סובר כמו דעת רב שלא שוחטים על תמה, באותה מידה גם לא שוחטים על דרך רחוקה. אז הנה ראייה מפורשת תנא שסובר במפורש כמו רב ששת שלא שוחטים על דרך רחוקה. זו הראיה, ומה רב נחמן יעשה עם זה? אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? הרי כבר הקדמנו ואמרנו ששתי המחלוקות תלויות אחת בשנייה, מחלוקת לגבי תומה ומחלוקת לגבי דרך רחוקה. אז באמת כל הכבוד מצאת תנא שאומר כמו רב ששת שלא שוחטים על דרך רחוקה, אבל זה באמת כי רבי עקיבא סובר כמו רב שגם לא שוחטים על תמה. רב נחמן לעומת זאת חולק על כל זה, ולדעתו, והוא ככה גם מבין במשנה, שוחטים גם על תמה וגם על דרך רחוקה. אז אל תקשה עליי מרבי עקיבא, זה באמת מחלוקת תנאים, ועד כאן הראייה השנייה והתחייה. הראייה השלישית זה כאמור עוד ברייתא, פעם לטובת רב נחמן, ונשים לב שהאמת היא שאת הראייה הזאת יכלו לעשות גם מהמשנה, כי הברייתא שהגמרא מביאה היא ממש דומה למשנה, פשוט מפרטת קצת יותר, ובאמת רש"י למשנה אומר את זה שיכלו להקשות את זה גם מהמשנה, וזה מהקטע האחרון במשנה, וגם הקטע האחרון בברייתא. מה זה הקטע האחרון? זה מה שראינו מקודם, שהמשנה שאלה, אם בעצם כל מי שלא עשה פסח ראשון, לא משנה למה, הוא עושה פסח שני, אז למה התורה הדגישה דווקא את המה ודרך רחוקה? ואז המשנה ענתה על זה, שהדגישה את זה בשביל לומר שהם גם לא חייבים קראת על זה. מזיד לעומת זאת, כן חייב קראת. זה מה שהמשנה אמרה, והגמרא עכשיו מביאה ברייתא שבסייפה שלה אומרת בדיוק אותו דבר, ולזה אומרת הגמרא, למה זו התשובה? לכאורה לפי רב ששת, יש לי תשובה עוד יותר טובה, וזה שהתורה הזכירה את המה ודרך רחוקה, בשביל ללמד אותנו שזה לא רק שהם יכולים לעשות פסח שני, אלא שהם חייבים לעשות פסח שני, כי הם לא יכולים לעשות פסח ראשון, כלומר כמו רב ששת. ומזה שהמשנה והברייתא לא ענו ככה, כנראה שהם סוברים כמו רב נחמן, שזה לא נכון. כלומר, באמת, גם דרך רחוקה, אם הם רוצים, יכולים לעשות ראשון, ולכן לא בשביל זה התורה הדגישה אותם, אלא למה הדגישה אותם? כאמור, בשביל להבדיל אותם ממזיד, שבמזיד יש קראת, ובהם אין קראת. אז הנה עוד ראיה מברייתא, וכאמור גם מהמשנה, כרב נחמן, שתמה או דרך רחוקה, יכולים לבחור כן לעשות על ידי שליח. עד כאן הראיה השלישית, ולזה הגמרא לא מביאה דחייה, ובזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, האם אפשר לשחוט על תמה ועל דרך רחוקה. בדף צדיק ראינו את המחלוקת על תמה, שלפי רב אי אפשר, לפי אולה אפשר. היום ראינו מחלוקת מקבילה לגבי דרך רחוקה, שלפי רב ששת אי אפשר, לפי רב נחמן אפשר. החלק השני יהיה מאוד קצר, וזה לגבי נשים בפסח ראשון ושני. נזכיר שלפני יומיים בצדיק א' עמוד ב' ראינו מחלוקת משולשת לגבי זה, נאמר את זה מהמחמיר למקל. רבי יוסי אמר שהן חייבות גם בראשון וגם בשני. רבי יהודה אמר שהן חייבות בראשון ובשני זה רק רשות. רבי שמעון אמר שבראשון זה רשות ובשני הן לא יכולות להשתתף בכלל. זה מה שראינו שם. עכשיו הגמרא שוב חוזרת לזה ממש בקצרה, בגלל הברייתא האחרונה שראינו. הברייתא האחרונה אמרנו שהיא מאוד דומה למשנה, אבל האמת היא שברישא שלה היא מפרטת יותר מהמשנה, וזה שהיא לא סתם אומרת שהתמה עושה פסח שני, אלא היא מפרטת כל מיני סוגי תמאים, זווים, זוות, מצורעים, מצורעות וכו'. אז מה אנחנו רואים כאן? שגם נשים, זווות, מצורעות, עושות פסח שני, אבל זה הגמרא מקשה מברייתא אחרת, שכשהיא מדגימה את כל התמאים שעושים פסח שני, היא מדברת דווקא על גברים ולא על נשים. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, זה פשוט המחלוקת שראינו שלשום, שהברייתא הראשונה שאומרת שהן חייבות זה כרבי יוסי, והברייתא השנייה שאומרת שנשים לא עושות פסח שני זו כרבי יהודה, שאומר שפסח שני לנשים זה רשות, או כרבי שמעון שאומר שהן לא יכולות לעשות פסח שני. ועד כאן החלק השני של השיעור, מאוד פשוט. החלק השלישי זה באמצע עמוד א', וזה לגבי היחס בין פסח ראשון לפסח שני, ונחלק את הדיון לשלושה שלבים, לאו דווקא לפי הסדר של הגמרא. שלב ראשון זה ברייתא שמביאה שלוש דעות לגבי היחס הזה, ובהמשך בדילוק קטן ברבע התחתון של עמוד א' במילים במאי כמפלגה, הגמרא גם מסבירה כל אחת מהדעות, אז נראה את הברייתא יחד עם ההסבר, אבל אני מזהיר מראש, למרות שנראה את ההסבר, זה עדיין לא הולך להיות מובן, זה יהיה מובן רק אחרי שנתחיל לראות את הנפקמינות בין הדעות השונות, שזה בשלב הבא. אז בברייתא יש לנו שלוש דעות, רבי, רבי נתן ורבי חנניה בן עקביה. רבי אומר, אני מצטט, חייב קראת על הראשון וחייב קראת על השני, ומסבירה הגמרא שכל אחד מהם בעצם עומד בפני עצמו, הראשון והשני. רבי נתן אומר שהוא חייב קראת רק על הראשון ופטור על השני, והגמרא מסבירה שהראשון הוא העיקר והשני זה רק השלמה לראשון. שוב, אל דאגה, נסביר הכל עוד מעט. ודעה שלישית, רבי חנני בן עקביה אומר, אף על הראשון אינו חייב קראת, אלא אם כן לא עשה את השני. זה מה שכתוב, והגמרא מסבירה שהכוונה היא שהשני הוא לא השלמה לראשון, אלא הוא תיקון לראשון. עד כאן הדעות, נחזור עליהם עוד פעם, למרות ששוב, בינתיים אנחנו לא מנסים להבין. דעת רבי זה שכל אחד מהפסחים עומד בפני עצמו, דעת רבי נתן זה שהשני הוא השלמה לראשון, ודעת רבי חנניה בן עקביה זה שהשני הוא תיקון לראשון. עד כאן שלב ראשון, ראינו את הדעות ואת ההסבר, עכשיו שלב שני נעבור לנפקמינות, ועכשיו נתחיל להבין מה הולך פה. הגמרא מביאה שתי נפקמינות, נפקמינה אחת בשליש התחתון של עמוד א', נפקמינה שנייה שש שורות לפני המשנה בעמוד ב'. נפקמינה הראשונה זה ברייתא, דתניא, וכאן הנפקמינה זה רק בין שתי הדעות הראשונות, בין רבי לרבי נתן, וזה לגבי גר שהתגייר או ילד שהיה לו בר מצווה בין שני הפסחים, כלומר שבפסח ראשון הוא לא היה חייב, כי הוא היה קטן או שהוא היה גוי, ופתאום בפסח שני הוא יהודי בוגר, והשאלה היא האם הוא צריך לעשות פסח שני, ובזה יש מחלוקת בין רבי לרבי נתן. נתחיל עם רבי נתן, כי הוא פשוט. רבי נתן אומר פסח שני זה השלמה לפסח ראשון. ממילא מי שהיה פטור בפסח ראשון, כי הוא היה קטן או גוי, אז הוא גם לא צריך לעשות פסח שני, כי אין לו מה להשלים. זה רבי נתן. רבי לעומת זאת אומר שפסח שני עומד בפני עצמו, וממילא אפילו שבפסח ראשון הוא היה פטור, עכשיו בפסח שני הוא חייב, כי זה עומד בפני עצמו. זו נפקא מינה אחת, כאמור בין רבי לרבי נתן, לגבי רבי חנני בן עקביה, מה הוא יאמר על זה, הגמרא לא אומרת, נכתוב בחוברת ובאתר מה אפשר אולי להציע בדעתו, בכל אופן עד כאן הנפקא מינה הראשונה. בשביל הנפקא מינה השנייה נדלג מהרבע התחתון של עמוד א', מהמילים במאי כמפלגי ועד שש שורות לפני סוף המשנה בעמוד ב', למילה הילקח, וזה לגבי חיוב קרת. אומרת הגמרא, אנחנו יודעים שאם אדם הזיד ולא עשה פסח, אז הוא חייב קרת. השאלה היא, איך פסח שני נכנס פה לעניין? ולגבי זה, קודם כל אומרת הגמרא שני דברים שהם ברורים. שקודם כל, אם הוא הזיד בשניהם, גם בפסח ראשון וגם בפסח שני, ודאי שהוא חייב קרת, כי הוא לא עשה פסח במזיד. מצד שני, אם הוא שגג בשניהם, ודאי שהוא פטור מקרת. כי זה היה בשוגג. עד כאן ברור, עכשיו נראה שלושה מצבים שהם פחות ברורים. מצב אחד זה שהוא שגג בראשון והזיד בשני. כלומר, בפסח ראשון הוא שכח, לא ידע שחייבים, אבל אז כשהגיע פסח שני הוא כבר ידע, והוא החליט בכוונה לא לעשות. אומרת הגמרא, זו נפקא מינה בין הדעות שראינו. לרבי הוא חייב קרת, כי לרבי גם פסח שני עומד בפני עצמו, וכיוון שהוא הזיד בו הוא חייב. לשאר הדעות הוא פטור מקרת, כי לדעתם פסח שני זה או השלמה לפסח ראשון, או תיקון לפסח ראשון, להציל אותו מקרת, וכאן, כיוון שבראשון הוא היה שוגג, אמנם הוא צריך לעשות פסח שני, אבל אם הוא לא עשה, אפילו במזיד, אין קרת. כי על השני אין קרת, כי השני לא עומד בפני עצמו, כל הקרת זה רק על הראשון, ועל הראשון אין קרת, כי זה היה בשוגג. זה מצב אחד, שוב, אם הוא שגג בראשון והזיד בשני, לרבי חייב לשאר פטור. מצב שני זה בדיוק הפוך, הזיד בראשון ושגג בשני, שכאן גם לרבי וגם לרבי נתן הוא חייב, לרבי כי הראשון עומד בפני עצמו, אז האמת היא שלא אכפת לי מה הוא עושה בשני, בכל מקרה אם הוא הזיד בראשון הוא חייב, לרבי נתן הוא גם חייב כי הוא הזיד בראשון, והוא לא ניצל את השני בשביל להשלים את זה, ממילא הוא נשאר חייב, זה לרבי ולרבי נתן, לרבי חנינה בן עקביה הוא פטור, למה? אז כאן צריך להבין קצת יותר את מה שהוא אמר, מקודם הגמרא אמרה שרבי חנינה בן עקביה אומר שהשני הוא תיקון לראשון, לכן אם בראשון הוא היה שוגג, הוא פטור, כי הוא לא צריך תיקון. זה מה שאמרנו מקודם. עכשיו נעמיק בזה קצת יותר, וזה שזה נשמע שהגמרא מתכוונת שהשני הוא תיקון לראשון, הכוונה היא שזה כמו מבחן שיש לך שני מועדים לעשות אותו, או מועד א' או מועד ב', ורק אם הוא פספס את שניהם במזיד, רק אז הוא חייב קרת. ולכן גם כאן, שהוא הזיד בראשון ושגג בשני, וגם מקודם שהוא שגג בראשון והזיד בשני, בשני המקרים לרבי חנני בן עקביה הוא פטור. מצב שלישי זה מצב שהגמרא לא מדברת עליו כאן בסוף הסוגיה, אבל מתבקש שנדון עליו כי בעצם הזכרנו אותו כבר במשנה. כי הרי במשנה אמרנו מקודם שהמשנה רומזת גם למצב של מזיד, שגם הוא צריך לעשות פסח שני. אז עכשיו צריך לשאול, מה קורה באמת אם אדם הזיד בראשון, ואז בשני עשה כמו שצריך פסח שני? האם זה מציל אותו מקרת? אז כאמור הגמרא לא מדברת על זה, אבל אפשר להעלות השערות. וזה שלפי רבי, שכל אחד מהפסחים עומד בפני עצמו, אז כמו שאמרנו מקודם, לכאורה זה לא יעזור לו. כי בראשון הוא הזיד, גם אמרנו, זה מחייב אותו. לפי רבי נתן שהשני הוא השלמה לראשון, אז יכול להיות שהשני יכול להציל את המצב, הוא יהיה פטור. לפי רבי חנני בן עקביה, כאן ודאי פטור. כי כאמור לדעתו, בשביל להתחייב, הוא צריך להיות מזיד בשניהם. עד כאן הנפקא מינה השנייה בין הדעות השונות, ואני חושב שאחרי שתי הנפקא מינות האלו, גם של קטן שהתבגר וגם לגבי הקרת, עכשיו אנחנו סוף סוף באמת מבינים את הדעות השונות, ועכשיו מתוך זה נעבור לשלב השלישי של הסוגיה, ובשביל זה נחזור חזרה אחורה לחמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה מה המקור לשלוש הדעות. ואומרת הגמרא, שלושתן מקרא אחד דרשו. כלומר, כל הדעות למדו את אותו פסוק במדבר ט' לגבי הקרת של פסח. כתוב, והאיש אשר הוא טהור, הוא בדרך לא היה, כלומר, אדם שאין לו תירוץ טוב לא לעשות פסח ראשון, וחדה לעשות הפסח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, זה חלק ראשון של הפסוק, וחלק שני, כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. אז שוב, יש פה שני חלקים, חלק ראשון הוא לא עשה את הפסח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, חלק שני, כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. זה הפסוק, ועכשיו נראה איך כל אחד מהם לומד אותו. אז רבי אומר, כיוון שיש פה שני חלקים, בעצם כל חלק מתייחס לפסח אחר עם קרת אחר. כלומר, החלק הראשון מדבר על פסח ראשון, ועל זה יש קרת, ונחרטה הנפש ההיא, והחלק השני, כי קורבן השם לא יקריב, זה לגבי פסח שני, וגם על זה יש קרת. איפה כתוב קרת בחלק השני? כתוב חטאו יישא, ורבי מבין שגם זה קרת. זו דעת רבי. דעה שנייה זה רבי נתן, והוא אומר שהחלק השני לא מדבר על מקרה אחר, אלא הוא פשוט מסביר את החלק הראשון. כלומר, החלק הראשון אומר שיש קרת על פסח ראשון, ולמה? כי, כמו שכתוב בחלק השני, כי קורבן השם לא יקריב במועדו חטאו יישא. זה רבי נתן, ולפי זה יש פה רק קרת אחד על הפסח הראשון. פסח שני יכול רק להציל את המצב, אבל אין עליו קרת בפני עצמו. דעה שלישית זה רבי חנן בן עקביה, שהוא מצד אחד בדומה לרבי מבין שהפסוק כן מחולק לשניים וכן מדבר פה על שני פסחים, אבל מצד שני הוא כמו רבי נתן שיש פה רק קראת אחד, ולפי זה הוא קורא את הפסוק ככה, שאם אדם לא עשה את הפסח הראשון, אז וניחתה נפש ההיא מהמאה, אבל בתנאי שהוא גם לא עשה את החלק השני של הפסוק, כלומר שהוא גם לא הביא פסח שני, כי לפי רבי חנן בן עקביה בשביל להתחייב צריך להזיד בשניהם, ורק אז חטאו יישא, כלומר רק אז הוא יקבל את הקראת שהוזכר כבר בחלק הראשון. זה רבי חנן בן עקביה. עד כאן איך הם מסבירים את הפסוקים. עכשיו נעיר בסוגריים שהסבר שלהם תלוי בעוד סוגיה שהיא לחלוטין לא קשורה לכאן, וזה לגבי שני איסורים, מגדף ומקלל. לגבי מגדף כתוב במדבר תדבב, ונפש אשר תעשה ביד רמה וכולי, את השם הוא מגדף, וניחתה הנפש ההיא מקרב המאה. לגבי מקלל כתוב בויקרא, ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח אתו. אלה הפסוקים, ונשים לב שבכל אחד יש משהו ברור ומשהו לא ברור. במגדף, מה שברור זה שיש קראת וניחתה הנפש, מה שלא ברור זה מה זה מגדף, האם זה מקלל, האם זה עובד עבודה זרה, לא ברור. במקלל לעומת זאת, ברור מה זה כן, זה מקלל, מה שלא ברור זה מה זה העונש, מה זה ונסח אתו, אז כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. רבי אומר שמגדף זה בעצם גם מקלל, שניהם אותו דבר, וממילא כיוון שבמגדף כתוב ונחרטה, אז גם כשבמקלל כתוב ונסח אתו, הכוונה היא קראת, ומזה רבי לומד לפסח שכשבחלק השני של הפסוק כתוב חטאו יישא, גם זה קראת, וממילא הוא לומד שיש פה פעמיים קראת, זה רבי. שאר הדעות לעומת זאת מבינים שמגדף זה לא מקלל, אלא זה עובד עבודה זרה, וממילא כשכתוב במקלל ונסח את או, אנחנו בעצם לא יודעים מה זה, ולכן אין מקור לומר שכשכתוב בפסח את או יישא, הכוונה היא לקראת בפני עצמו, אלא חטא או יישא מתייחס לקראת של החצי הראשון של הפסוק, גם לרבי נתן וגם לרבי חנן בן עקביה, לכן אין קראת בפני עצמו על פסח שני, והם אומרים שממילא מפסח נלמד גם למקלל, שכמו שבפסח את או יישא מתייחס לקראת, גם במקלל ונסח את או זה באמת קראת. זה היה בסוגריים, איך כל אחד הגיע למה שהוא הגיע אצלנו בפסח, ועד כאן השלב השלישי של הסוג הגיע לגבי המקור, את כל השאר כבר ראינו עד המשנה, זה היה החלק השלישי של השיעור, לגבי היחס בין פסח ראשון לפסח שני, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו היום ללמוד את פרק 9, הפרק של פסח שני, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו מחלוקת דומה למה שראינו לפני שלושה ימים בצדיק עמוד ב' לגבי אדם שהיה בדרך רחוקה שלפי רב נחמן אמנם הוא לא חייב לעשות פסח ראשון אבל הוא יכול על ידי שהוא ישלח שליח, הוא יצטרף לחבורה ששלוחים שליח, לעומת זאת רב ששת אומר שהוא לא יכול, זו המחלוקת, והבאנו שלוש ראיות מהתנאים לכאן ולכאן. ראיה ראשונה זה מהמשנה שלנו לטובת רב נחמן שיכול, כי כתוב מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון יעשה את השני, משמע שהוא בחר לא לעשות הראשון, אבל דחתה הגמרא שם לא מדובר על טמא או דרך רחוקה אלא על מקרה נוסף, על מזיד שהוא בחר, אבל תמה ודרך רחוקה הם לא בחו, אלא הם לא יכולים. כך לפי רב ששת וכך עולה במשפט הבא במשנה, וגם רבה שהוא הוכיח את זה מהמשפט האחרון במשנה, שאומרת שבהם אין קראת, אבל באחרים במשנה יש קראת, שזה בעצם אומר שיש פה גם מקרה של מזיד, כי רק בו יש קראת. זה היה הראיה הראשונה ודחינו. ראיה שנייה הייתה מברייתא של רבי עקיבא, שהוא בפירוש אומר שגם טמא וממילא גם דרך רחוקה לא שוחטים עליו, שזה ראיה לרב ששת, אבל רב נחמן יאמר נכון, באמת רבי עקיבא חולק, אבל אני סובר כמו אלה שאומרים שאפשר לשחוט גם על טמא וגם על דרך רחוקה. זו הייתה ראיה שנייה. ראיה שלישית הייתה מברייתא ובעצם גם מהמשנה מהסוף, שהברייתא אומרת שאם בעצם כל מי שלא עשה פסח ראשון, גם שוגג, גם אנוס, גם מזיד, עושה פסח שני, למה התורה דיברה דווקא על טמא ודרך רחוקה? ואז המשנה והברייתא עונות בשביל להגיד שהם לא חייבים קראת, אבל לכאורה לפי רב ששת היה אפשר לענות בשביל לומר שגם אם הם רוצים הם לא יכולים, וממילא מכאן ראיה לרב נחמן שאם הם רוצים הם כן יכולים. וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, בברייתא האחרונה שראינו, היא הביאה דוגמאות לכל מיני טמאים שלא עושים פסח ראשון אלא שני, והדוגמאות הם זווין, זוות, מצורעין, מצורעות וכולי, רואים שגם נשים עושות פסח שני. לעומת זאת יש ברייתא אחרת שהדוגמאות שלה זה רק גברים, ואמרנו שזה מחלוקת עניים שכבר ראינו לפני יומיים בצדיק א' עמוד ב', שלרבי יוסי נשים חייבות גם בראשון וגם בשני, לרבי יהודה ורבי שמעון הם לא חייבות בשני, וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי היה יחס בין פסח ראשון לפסח שני. ראינו ברייתא שמביאה שלוש דעות. רבי אומר שיש חיוב עצמאי לכל אחד מהם. רבי נתן אומר שהשני הוא רק השלמה לראשון. ורבי חנן בן עקביה אומר שהשני הוא תיקון לראשון או מועד ב' לראשון. אלה הדעות. והבנו אותם יותר מתוך הנפקמינות. ראינו שתי נפקמינות. נפקמינה אחת, גר שהתגייר או קטן שהתבגר בין פסח ראשון לשני, שלפי רבי הוא חייב, כי פסח שני עומד בפני עצמו. לפי רבי נתן הוא פטור, כי בראשון הוא לא היה חייב. ממילא אין לו מה להשלים בשני. זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה זה לגבי קרת, שכאן דיברנו על שלושה מצבים. מצב אחד זה אם הוא שגג בראשון והזיד בשני, שלרבי הוא חייב כי השני עומד בפני עצמו, לשאר הדעות הוא פטור. מצב שני זה הפוך, הוא הזיד בראשון ושגג בשני, שלרבי ולרבי נתן הוא חייב כי הראשון מחייב אותו והוא לא השלים בשני. לרבי חנני בן עקביה הוא פטור, כי לדעתו בשביל להתחייב צריך לפספס במזיד את שני המועדים. ומצב שלישי שהוא לא בגמרא ולעלינו אותו, וזה שהוא הזיד בראשון ועשה את השני, שלרבי אולי בכל זאת הוא חייב כי הראשון עומד גם כן בפני עצמו. לרבי נתן לכאורה הוא פטור כי הוא השלים בשני. לרבי חנני בן עקביה הוא ודאי פטור, כי בשביל להתחייב הוא צריך להזיד בשניהם. זה היה הנפקמינות. ולסיום ראינו מה קור לכל הדעות, למדנו את זה מהפסוק שיש לו שני חלקים, חלק ראשון אדם שחדל לעשות הפסח ונחרטה הנפש שהיא מהמאה, וחלק שני כי קורבן השם לא יקריב במועדו חטא או יישא אישה הוא. רבי מבין שכל חלק מהפסוק עומד בפני עצמו ובכל אחד מהם כתוב קראת, כי חטא או יישא זה גם קראת, הוא לומד את זה מדין המקלל שכתוב שם ונשא חטאו, שזה בעצם כמו המגדף ששם כתוב קראת. רבי נתן ורבי חנן בן עקביה מבינים שאין קראת עצמאי בחלק השני של הפסוק, כי לדעתה המגדף זה לא מקלל, וממילא אין מקור שחטאו יישא זה קראת עצמאי. וממילא לפי רבי נתן החלק השני פשוט מסביר את החלק הראשון, כלומר למה יש לו קראת? כי הוא לא עשה פסח. לפי רבי חנן בן עקביה החלק השני באמת כן מתייחס לפסח שני, אבל לא כדי לומר שזה עומד בפני עצמו, אלא כדי לומר שזה תנאי מצטרף, כלומר מתי הוא חייב קראת על פסח ראשון? רק בתנאי שהוא גם מזיד בפסח השני. אלה היו המקורות. כל טוב.